כל בוקר הבוקר טוב.
עכשיו ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
בוקר טוב, יום חמישי, 9 ביולי 2026, כ"ד בתמוז תשפ"ו. אתם על 103 FM, השעה עכשיו 6:04:33. בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה, 25 עכשיו, 30 מעלות בצהריים. ארצות הברית תוקפת באיראן, זו הכותרת הגדולה. טראמפ, הם התקשרו, הם רוצים עסקה, נואשות. הכותרת היא בוואלה. הצבא האמריקני מאשר יציאה לגל תקיפות נוסף ויעדי המשטר מופצצים בדרום המדינה. זה היה הלילה. הנשיא שוחח עם עיתונאים במטוסו והוא חשף פנייה דרמטית מטהרן שלדבריו מעוניינת לעצור את האש. ובמקביל בישראל שומרים על דריכות גבוהה אבל מבהירים בשלב הזה לא זוהתה הכנה לשיגור טילים לעורף. מוואלה אני עוברת למעריב אונליין. כמה שעות אחרי איומי טראמפ, צבא ארצות הברית תקף באיראן, זו הגיבה בירי למפרץ, כותרת של אנה ברסקי מ-5:59 דקות, הפסקת האש על סף קריסה, דונלד טראמפ אמר נגמר, והכוננות בישראל, כוננות C, בישראל מוכנים לחזרה מיידית למלחמה באיראן. מי עושה את המלאכה הבוקר? אחיעד לוק, הוא העורך, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', אחראים על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך. הודעה שפרסמו כוחות פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, נמסר כי התקיפות הלילה נועדו לפגוע ביכולת של איראן לאיים על חופש השייד במצר הורמוז. לאחר תחילת התקיפות, טראמפ פרסם ברשת True Social כי התקיפות הן נקמה על הפצצת ספינות על ידי איראן. אם זה יקרה שוב, המצב יחמיר בהרבה. לפנות בוקר האיראנים הגיבו והזקות נשמעו בקטר, בבחרין, בבסיס של חיל האוויר האמריקני בירדן. קווייד דיווחה, מערכות הגנה האווירית שלה מתמודדות עם ירי של טילים וכתבאמים, ולפי שעה האיראנים טרם לקחו אחריות על הירי הנוכחי. ועל פי התקשורת באיראן, האמריקנים לא הסתפקו הפעם בתקיפות באזורים שסמוכים למיצר הורמוז, אלא השמידו גם שני קשרים של מסילות רכבת בצפון איראן. ודובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט באיראן הוסיף באיום, הוא אמר, צפו למכה, מכה חזקה מהאיראנים, הוא אמר. טראמפ אמר הלילה לעיתונאים, האיראנים התקשרו, הם אמרו שהם רוצים לעשות עסקה, אני לא יודע אם אפשר לסמוך עליהם. הנשיא האמריקני הוסיף שהם רוצים עסקה באופן נואש, וארצות הברית הקטה באיראן מאוד, מאוד חזק, פי 20 ממה שהם עיקו. הוא ציין כי הוא לא יודע אם אנחנו שווים לאימות צבאים אלה. את הדברים אמר לכתבים במטוסו בדרך חזרה לוושינגטון מפסגת נאטו, הפסגה הייתה בטורקיה. ובינתיים בישראל שומרים על כוונות וכוננות גבוהה, במערכת הביטחון הבהירו כי בשלב הזה אין שינוי בערכת המצב, לא נרשמו חריגות בפעילות של צהל, כוחות צהל דרוכים, ערוכים, גם בהגנה, גם בהתקפה, לרבות בהמשך בניית בנק המטרות באיראן, ובהיערכות של מערכי ההגנה האווירית, כך נמסר מצהל. Thank you. 78 שנים אחרי שהוא נפל, זוהה חלל צהל, יעקב זריהן, זכרו לברכה. הוא נפל במלחמת השחרור. גופתו זוהתה בקבר אחים בקיבוץ קריית ענבים, עם 7 חללים נוספים, וכך הותר אמש לפרסום. זריהן, או זריהן, זה השם, נפל בשיירות אספקה לירושלים, אז הייתה נצורה, זה היה במבצע הראל, עלה בשיירה לבירה ב-20 באפריל 1948, נפל באזור שער הגיא, יחד עוד עם 13 מחבריו. זריהן נקבר יומיים לאחר מכן, בבית אלמין צבאי בקיבוץ קריית ענבים. לפני שנתיים הוקם צוות חקירה מיוחד לאיתור מקום קבורתו של זריהן. החקירה כללה איתור וניתוח מסמכים ותחקור עדים וניתוח קרקע וביצוע סקרים אפילו ארכיאולוגיים. כל אלה הובילו למסקנה שהוא נקבר בבית העלמין החטיבתי של הראל בקריית ענבים, יחד עם עוד 7 חללי צהל. בני המשפחה, בהם האחיות של זריהן, הותקנו בזיהוי על ידי ראש חטיבת הנפגעים בצהל, תת-אלוף עדנה איליה. בימים הקרובים ייסגר מעגל ויערך טקס צבאי ממלכתי להוספת קרית מצבה על שמו של זריהן בבית העלמין. הוא עלה ארצה ממרוקו, זריהן, במסגרת תנועת הבונים, דצמבר 1947, באוניית המעפילים הפורצים. הוא צורף להכשרה בקיבוץ רמת הכובש, והתגייס רק 8 ימים לפני שנפל. עבורי, מציאת מקום קבורתו, זה עולם ומלואו, אמרה אחותו של יעקב, איבון כהן. הבנים שלי יוכלו להגיד קדיש לראשונה על קברו. וזו סגירת מעגל מרגשת, אמרה תת-אלוף איליה. זוהי זכות עבורנו להמשיך לפעול, מתוך מחויבות מוסרית עמוקה, להביא מזור וללוות את המשפחות השכולות. הנשיא טראמפ תקף בחריפות את ספרד בשולי פסגת נאטו באנקרה. הצהיר שהוא הורה לשר האוצר האמריקני לבחון ניתוק כל קשרי הסחר עם ספרד. ספרד היא שותפה נוראית בנאטו, היא לא משתתפת, היא לא משלמת, אני לא רוצה שום קשר עם ספרד, כך אמר טראמפ. נתקו את כל הסחר עם ספרד, כולל ביקורים, אנחנו לא רוצים שום דבר מהם. תראו איך מיד הם יחזרו אלינו. והוא חזר על ביקורתו כלפי הברית הצפון-אטלנטית וטען שהוא לא מרוצה מנאטו בשל עמדתה בסוגיית גרינלנד ובשל חוסר התמיכה של חלק מבעלות הברית במהלכים האמריקניים מול איראן. ובספרד לא מתרגשים מאיומי טראמפ. ספרד מקבלת את הדברים בשלווה, באופן רגיל. ארצנו מקיימת יחסים חברתיים ותרבותיים וכלכליים מצוינים עם ארצות הברית, אין בכוונתנו לשנות זאת. נמסר מלשכתו של ראש הממשלה הספרדי סנצ'ז, היחסים הכלכליים נבנים בידי חברות פרטיות, לא בידי ממשלות, והקשרים בין שתי המדינות מועילים לשני הצדדים, גם בתחום המסחרי וגם בתחום הביטחוני. כך מספרד, זאת התגובה. ובממשלה הספרדית הזכירו כי לארצות הברית דווקא יש עודף מסחרי מול ספרד. כמדינה וכחברה באיחוד האירופי לא ניתן לנהל מדיניות סחר נפרדת מולה, ללא מעורבות האיחוד. וזאת לא הפעם הראשונה שבה טראמפ מאיים על מדריד. כבר במרס איים הנשיא לנתק את קשרי הסחר עם המדינה, לאחר שממשלת ספרד סרבה לאפשר לארצות הברית להשתמש בבסיסים שלה בדרום המדינה, במסגרת המערכה נגד איראן. גם אז האשים טראמפ את המדריד שהיא לא תורמת מספיק לברית נאטו, אבל איומיו לא מומשו. טוב, זה מפחיד. 12 נשים נפגעו במכון יופי בירושלים משאיפת חומרים מסוכנים והם פונו לבתי חולים בבירה. מצבן של 7 מהן בינוני, היתר מצבן קל. 3 בני אדם עוקבו לחקירה בחשד לרשלנות. צוותים, צוותי הצלה, הוזעקו למקום. זה מכון יופי בשכונת עטור בצפון ירושלים, לאחר שאנשים ששהו בו חשו ברע. מתחקיר ראשוני של גורמי המקצוע עולה שבמקום הופעל גנרטור, חובר בצורה פיראטית. תוצאה מהחיבור, זה היה חיבור לקוי, נפלט בחלל המבנה הגז הרעיל, פחמן דו חד חמצני. ומשירותי הכבאות וההצלה נמסר כי לאחר ביצוע פעולות ניטור ועברור, נשללה סכנה נוספת בתוך המבנה. הזירה הועברה להמשך טיפול הגורמים המוסמכים, ומפקד מחוז ירושלים, תפסר שמוליק פרידמן, סיפר שמדובר באירוע שהיה עלול להסתיים באסון, אסון כבד.
103 FM, הכותרות.
שש וחמש עשרה דקות, עשר שניות, אתם על 103 FM, בהיר היום. הטמפרטורות רגילות לעונה. 25 עכשיו, 30 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. הנה הכותרות. חיל האוויר האמריקני תקף הלילה באיראן, שני גלים. האיראנים ירו בתגובה על קווייט, על בחרן ועל ירדן. ולאחר תחילת התקיפות, טראמפ פרסם ברשתות החברתיות שהתקיפות הן נקמה על הפצצת ספינות על ידי איראן. אם זה יקרה שוב, המצב יחמיר בהרבה. לפנות בוקר האיראנים הגיבו. הזקות נשמעו בקטר, בבחרן ובבסיס של חיל האוויר האמריקני בירדן. קווייד דיווחה כי מערכות ההגנה האווירית שלה מתמודדות עם ירי של טילים וכתבאמים. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני איים על ארצות הברית, צפו למכה חזקה מהאיראנים. ובינתיים בישראל שומרים כוננות גבוהה. במערכת הביטחון הבהירו, בשלב הזה אין שינוי בהערכת המצב. 78 שנים לאחר שהוא נפל במלחמת השחרור, זוהתה גופתו של חלל צהל יעקב זריהן בקבר אחים בקריית ענבים. זריהן נפל באזור שער הגיא יחד עם עוד 13 מחבריו. עבורי מציאת מקום קבורתו עולם ומלואו, אמרה אחותו של יעקב איבון כהן. הבנים שלי יוכלו להגיד קדיש לראשונה על קברו. והמונדיאל, הלילה ייפתח שלב רבע הגמר בטורניר. בשעה 11 התמודדו במשחק הראשון בשלב זה נבחרות צרפת ומרוקו.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי
וציוצים, טוויט, 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 דוד רוזנטל מוואלה. בעקבות שינוי השם של יאיר נתניהו, חכו, עוד מתי אני אדבר על כך, לא קוראים לו כבר יאיר נתניהו, קוראים לו יונתן הון. אני מחליף את שמי מדוד רוזנטל להרצל אוברדרפט. כן, למה לא? הוא יכול, גם אני יכול. בטח. מיכאל שמש, הכתב הפוליטי של חדשות 13, הוא גם אצלנו מתארח. ההתרסקות של טרופר והנדל, ייתכן שהרבה רעש תקשורתי לא בהכרח שווה הרבה מנדטים. תחשבו על זה. ישי כהן מכיכר השבת מזהיר, אם קואליציית הימין תיכנה למסע הסתה, היא תפורר במו ידיה את אותה ברית טבעית שעליה נשענה במשך שנים. וציבור אוהבי התורה יבין ששותפיו הפוליטיים יפנו לו עורף בנושא שבציפור נפשו, ואין לו עוד מה להיות מחויב. ולמי להיות מחויב? ועדת השמות העירונית בתל אביב אימצה אתמול את ההצעה של ראש העירון חולדאי לקרוא לרחבת מוזיאון תל אביב כיכר החטופים, רשמית. ההחלטה תובא לאישור מועצת העירייה בשבוע הבא. גם כך, מאז השבעה באוקטובר, הפך השם כיכר החטופים לשם שמזוהה עם רחבת המוזיאון בתל אביב. וכעת העירייה מבקשת לאגן באופן רשמי את המקום, הוא הפך לסמל המאבק לשחרור החטופים במשך שנתיים. מהעירייה נמסר בשל משמעותה הציבורית, הלאומית של הכיכר, היותה סמל של תקווה, של סולידריות, המאבק להשבת החטופים והחטופות. יזם ראש העירון חולדאי את המהלך להעניק לשם הזה מעמד רשמי. טוב, זה יקרה הלילה, בשעה 11, ייפתח שלב רבע הגמר במונדיאל. אז התמודדו ב-11 צרפת ומרוקו, מדובר בשחזור משחק חצי הגמר של המונדיאל הקודם, אז צרפת ניצחה, הפילה לגמר, אבל בינתיים הרוחות עדיין סוערות סביב משחק שכבר הסתיים, ההפסד של מצרים לאלופת העולם ארגנטינה. הני אבו רידה, הוא יור התאחדות הכדורגל במצרים, הודיע אתמול שהוא יגיש תלונה לפיפה, דרישה לחקור את השופט הצרפתי שניהל את המשחק ופסל בעיניו שער חוקי של נבחרתו. וברשת צצות תיאוריות קונספירציה, לפיהן יור פיפה, אינפנטינו, הוא זה שאחראי להטיית המשחק, משום שהוא חפץ בעיקרו של ליונל מסי. הכוכב הארגנטינאי. איך לא? גם השם של ישראל שורבב למאומה, למרות שאיש מהמעורבים במשחק הוא לא ישראלי. וכזכור, מאמן נבחרת מצרים, חוסם חסן, הניף את הדגל הפלסטיני לאחר שמצרים ניצחה בשמינית הגמר והקדיש את העלייה לשמינית הגמר לפלסטינים. בעקבות ההדחה, משפיענים בולטים טענו שפיפה שדדה את מצרים כפעולת ענישה. משהו פוליטי. אם זה לא מספיק, המאמן המצרי חוסם חסן התעמד במשחק, משחק ההפסד, עם מועד ארגנטינה, שהניף דגל ישראל. והתקרית הזאת תודליקה ברשתות הערביות, והובילה לטענות שגורמים ישראלים ופרו-ישראלים הפעילו לחץ על השופטים מאחורי הקלעים.
I wonder should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. I had the last waltz with you.
זמר הפופ הבריטי, הנצחי, אנגלברט המפרדינק, ישוב לישראל, שני מופעים, ב-25, ב-26 בינואר בהיכל התרבות, במסגרת סיבוב הופעות, היכל התרבות בתל אביב. ההופעות פרידה העולמי שלו, שנושא את שם הלהיט שאנחנו שומעים עכשיו, The Last Waltz, על ולס האחרון. יש לי חיבה מיוחדת לקהל הישראלי, עוד משנות ה-70, מהביקור הראשון שלי בישראל, אמר הזמר. לאורך השנים, הופעתי בישראל מספר פעמים, אני שמח מאוד לחזור לכאן. במופעים הקודמים גיליתי כמה קהל ישראלי הוא רומנטי, וכמה הוא מחבק, ואני באה להשיב לכם חיבוק. השם האמיתי של הזמר הוא בן 90 הילד, הוא בכלל ארנולד דורסי. בעצת מנהלו הוא אימץ את שמו של המלחין הגרמני אנגלברט המפרדינק כשם הבמה שלו. המפרדינק מכר יותר מ-140 מיליון תקליטים ברחבי העולם. שר, מופיע, ברציפות מאז שנות ה-50. השירים שלו, Release Me, ו-The Last Waltz מהאמצע שנות ה-60 העפילו לפסגת מצעד הפזמונים הבריטי. 1989 זכה בכוכב בסדרת הכוכבים של הוליווד. גם זכה בפרס גלובוס הזהב בקטגוריית בדרן השנה. ב-2012 הפתיע כאשר הוא ייצג את בריטניה בתחרות האירוויזיון. לאן הגיע השיר שלו? לא תאמינו. מקום ה-25. לפני האחרון בתחרות.
My heart was broken too when you said goodbye. I had the last waltz with you.
טוב, בקצב הזה של הוואלס, ועל זה הייתה אומרת אנה אהרונוב, לשמור על מסגרת בבקשה, כן? את הכתפיים למעלה, את הרגליים למטה, ולרקוד. אתם מכירים את יונתן הון? תכירו. מתברר שזה השם החדש של יאיר נתניהו. כך אסף אתמול עיתון הארץ. ובעיתון נכתב כי על פי מסמכי רשות המיסים, נתניהו הבן החליף את השם שלו לאחרונה. מה הכתובת של יונתן הון? רחוב בלפור. אפס. כן, יש מספר כזה של בניין. רחוב בלפור אפס. יאיר נתניהו כבר השתמש בעבר בשמות שונים, כשהוא הזדהה בחשבונות ברשתות החברתיות. הוא קרא לעצמו ג'סי נתן, יאיר נתן וגם יאיר הון. הון הוא שם המשפחה המקורי של הסבא שלו, שמואל, לפני שהוא עברת אותו לבן ארצי. בעבר פורסם שגם אבנר, הבן הצעיר של ראש הממשלה, שינה את שמו כשהוא השעה באנגליה. קרא לעצמו אבי סגל. סגל היה שם משפחתה המקורי של צילה, אמו של ראש הממשלה, בטרם היא נישאה לבן ציון נתניהו. הוא השתמש בשם הזה כשהוא רכש דירה בממלכה הבריטית, וגם במהלך הלימודים שם. נזכיר כי גם ראש הממשלה עצמו שינה את שמו בעבר, כשהוא התגורר בארצות הברית בצעירותו. אז הזדהה בנימין נתניהו בשם בן ניתאי. אוקיי, עכשיו נדבר על הסרטון של מיקי זוהר. כותבים היום בארץ מתנה מושלמת ל-BDS. שר התרבות והספורט הפיץ שלשום סרטון שפותח את קמפיין הפריימרי שלו. הוא במרכז סט צילומים של סרט ישראלי. במאי עם כפייה לצווארו, משקפיים עגולים כמובן, מביים כמה סצנות של חיילים כשאלה מתעללים בפלסטינים. וחייל גונב בלון מילד פלסטיני עצוב, וחייל גוזם עציץ של סקנה פלסטינית. ומתנחלים זורקים אבנים, ופלסטינים מחזירים פרחים, וכספומט סמוך שמייצג את מדינת ישראל פולט מזומנים, ומממן את ההפקה הזאת. עד שכבוד השר פורץ אל הפריים, ומתגאה שהרפורמה שלו שמה קץ לסרטים האלה הישראלים, ששונאי ישראל אוהבים, ולעידן הכפשת חיילי צהל. ונראה שזוהר וצוות הקריאטיב שלו היו כל כך שקועים בקמפיינה שלא הספיקו לעקוב אחרי החדשות. רק בשבוע האחרון מתנחלים רעולי פנים פלשו לכפרים בגדה, ותקפו תושבים פלסטינים ופעילים ישראלים, ויידו אבנים וריססו גז מדמיע ופצעו 6 אנשים. אז אתם מדברים איתנו על מתנחלים שסתם זורקים אבנים? פספוס, של פוטנציאל סטירי. ויומיים אחר כך התפרסם תיעוד ממש מעורר חלחלה של שוטר ממשמר הגבול, משליך רימון הלם לתוך מכונית, ובמכונית ישבו נוסעים פלסטינים. ואז הוא מהר להישען על דלת המכונית כדי למנוע מהם לצאת. נראה אם גם זה יראה לכם כמו איזה חומר לבדיחה. סטירה זה יופי, באמת, יופי. אבל צריך להיזהר, ולא לבלבל לשר התרבות את המוח עם עובדות. פריימריז, לא פריימריז, הוא כאן, כדי לתקוף את היוצרים, ולהכפיש את אנשי הקולנוע. והאמת שאת המשימה הזאת הוא מבצע, מה זה במסירות, כבר תקופה ארוכה. זה קרה כשהוא ניסח את הרפורמה שלו, כך שתסתום את הפה ליוצרים שמעזים להתבונן על המציאות במבט ביקורתי. זה קרה כשהוא תקף את ענף הקולנוע, לאחר טקס פרסי אופיר ויציר שיבטל את התמיכה בו. וזה קרה כשהילך אימים על קולנוענים שסרבו להתייצב לטקס הפרסים החלופי המיותר, אף אחד לא הגיע. אותו טקס שהוא יזם רק כדי להראות שגם הוא יכול. הסרטון החדש זה המשך ישיר לכל אלה. זוהר, מיקי זוהר, יוצא למתקפה נגד הגורם המרכזי שמאיים בימים האלה על מדינת ישראל. קולנוענים, מעזים להתבונן על המציאות באור ביקורתי. מבחינתו, אלה לא סתם אומנים שמחזיקים בעמדה פוליטית שונה משלו. מה פתאום? אלה סכנה ברורה, מיידית, עלולה להסתיים באסון. כך מנקודת מבטו, הם גם נוכלים. הם מקבלים כסף מהמדינה רק כדי לרוץ וללכלך עליה בחול. מה אתם חושבים? בארץ אומרים, תשמעו, זה סרטון שזאת פשוט מתנה מושלמת ל-BDS.
103 FM, הכותרות.
ש-30 דקות, 42 שניות, אתם על 103 FM. בוואלה, ארצות הברית תוקפת באיראן, זה היה הלילה. טראמפ אמר, הם התקשרו, הם רוצים עסקה נואשת. לא נואשת, נואשות הם רוצים עסקה. בצבא האמריקני מאשרים יציאה לגל תקיפות נוסף ויעדי המשטר מופצצים בדרום המדינה. הנשיא שוחח עם עיתונאים במטוס וחשף פנייה דרמטית מטהרן שלדבריו מעוניינת לעצור את האש. במקביל בישראל שומרים על דריכות גבוהה, אבל מבהירים. בשלב הזה לא זו התחנה לשיגור טילים לעורף. וואלה. מוואלה עוברים למעריב, אונליין. כמה שעות אחרי האיומים של טראמפ, צבא ארצות הברית תקף באיראן. זו הגיבה בירי לעבר המפרץ. ויינט, כותרת ראשית. עמוד הבית, ארצות הברית הפציצה בכמה אזורים באיראן. זו, איראן, תקפה במפרץ. הלאה. היום של ישראל היום. ארצות הברית הפציצה באיראן. איראן הגיבה בירי למפרץ. הארץ, אונליין, אותה כותרת, אותו עניין. ארצות הברית תקפה באיראן לילה שני ברציפות, פגענו במערכות הגנה אווירית. 12, חדשות 12, ארצות הברית חידשה את התקיפות באזור הורמוז. טראמפ, זאת נקמה. איראן שיגרה טילים וכתבמים למפרץ לפנות בוקר, וגורם אמריקני אמר, הפסקת האש נעצרה, לפחות כרגע. כך ב-12. מקו, טראמפ, כל פעם שהאיראנים יקו אותנו, נקה חזרה, פי 20. אוקיי, שורת פיצוצים נשמעו ברחבי איראן לאורך הלילה, חלק מנקמה על הפצצת הספינות, טהרן הגיבה, תקפו בסיסים אמריקנים באזור. אני עוברת לעיתונות מודפסת, מעריב. טראמפ, מזכר ההבנות מת, בישראל עוקבים בדריכות אחר ההסלמה האחרונה בין וושינגטון לבין טהרן. משמרות המהפכה שוב תקפו מחליות נפט ואימו בסגירת הורמוז, הצבא האמריקני הגיב הלילה באיראן, ולמרות המצב טראמפ הצהיר שהוא לא ממהר לחזור ללחימה. הם חלאות, כמו סרטן שצריך לעקור מוקדם, הוא שאל באמת את העיתונאים. אתם יודעים מה זה חלאה? כן? אז זה הם, הם חלאות. רשימת החלומות של נתניהו, אני אדבר גם על כך. בין השמות הבולטים שראש הממשלה שואף לשריין ברשימת הליכוד, רון דרמר, יובל שטייניץ, יוסי כהן, והאס ברשימה גבי אשכנזי, הרבה לייעץ לו בזמן המלחמה. כך בן כספית, ואני כמובן אביא את הדברים. ידיעות אחרונות מוכנים, זו הכותרת. טראמפ מצוטט בידיעות אחרונות בראש העמוד, הפסקת האש נגמרה. התוכנית להשתלטות, מתח במפלגת השלטון, נתניהו מבקש להשתלט על מחצית מהעשירייה הראשונה ברשימה, ולדחוק את בחירי הליכוד למקומות נמוכים יותר. הוא גורם לכאוס כדי להגיע למצב שלא ניתן יהיה להתארגן לפריימריז, כך אמרו במפלגה. וסגירת מעגל מרגשת, אחרי 78 שנים. אותר החלל תורה יעקב זריהן, זכרו לברכה. הוא נהרג במלחמת העצמאות, והוא אותר בקבר אחים בבית אלמין צבאי בקיבוץ קריית ענבים. הארץ, זיני מגדיר את הייעוץ המשפטי לשב"כ כגורם מפריע, והוא מונע מהיועץ להציג עמדות. ויש מאמר מעניין של גידי וייץ. כל יום שבו הוא עומד בראש השב"כ הוא יום יותר מדי. ובישראל היום נקה באיראן שוב בעוצמה, טראמפ, ובדמרקר, ואני עוברת לכותרות הכלכלה, פיתוח רשת החשמל בישראל נקלע לספירלת מוות. ככל שישראל נדרשת ליותר קווי מתח חדשים, כך למקבלי ההחלטות ולחברת ניהול מערכת החשמל קשה יותר לאשר את הצעד הנחוץ להקמתם, ניתוק זמני של מקטעים ברשת החשמל. זוהי הסיבה העיקרית לעיכובים שנרשמו ב-80% מהפרויקטים בתוכנית הפיתוח. בהיעדר שינוי מהותי במדיניות, הפסקות החשמל התרבו והתארכו משמעותית בשנים הקרובות, ואנחנו מרגישים את זה. אני לא יודעת איך זה פועל על מכשירי החשמל שמחוברים. לא יודעת, על כל המחשבים. כל פעם. זה יוצא, זה עוד ועוד. הפסקות חשמל. כדי לחבר צריך לנתק. פיתוח רשת החשמל בישראל נקלע לספירלת מוות. הצרה הגדולה בפיתוח רשת החשמל הארצית היא אישור הפסקת קווי מתח לטובת שדרוג הרשת. התנהלות שמרנית של חברת נוגה, זו שמנהלת את המערכת, רק מחריפה את המצב. וצריך להגדיל את לקיחת הסיכונים של היום בשביל למנוע את הקטסטרופה של מחר. כך בדמרקר. ובכלכליסט, יבוא עובדים זרים חונק את השכר הריאלי בישראל. דוח ראשון של משרד העבודה חושף. ההשלכות של היבוא המסיבי של עובדים זרים לשוק התעסוקה. הכפלת המכסות גרמה לקיפאון כמעט מוחלט בשכר הממוצע ב-25. והדוח מזהיר מפני פגיעה בפריון ובשכר של הישראלים ומפני פיתוח תלות מסוכנת בעובדים חיצוניים. ובגלובס אונליין, אודי רקנאטי חוזר למרכז הבמה, האיש שמכר את IDB משתלט על מכבי תל אביב, דיברתי עליהם הרבה אתמול. תמורת 50 מיליון דולר ששולמו עבור מניות משפחת פדרמן, הפכו אודי רקנאטי והבן שי, הוביל את המהלך, לבעלי שליטה במכבי תל אביב כדורסל. מדובר בעוד מהלך מפתיע של איש העסקים שבעבר עזב את עסקי המשפחה, והוא חזר רק כדי למכור אותם. ובכלכליסט אונליין, נגיד בנק ישראל, יהיה צורך להעלות מסים, אי ציות לבגץ עלול לפגוע בכלכלה, הוא אמר. הוא נתן רעיון לכלכליסט, פרופסור אמיר ירון. הוא אמר שלממשלה לא יהיה מנוס מעלאת מסים, אם היא תרצה לממן את הגידול הקבוע בתקציב הביטחון, ולהפחית את יחס החוב. הוא הזהיר כי אי ציות לבגץ, פגיעה ביסודות הדמוקרטיה, ועלול לפגוע בכלכלה. אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
כל דבר שאתה עושה אתה פוליטי, אין בכלל דבר שלא יוצא פוליטי, אתה פוליטי, אני פוליטי.
הליכוד מאבד את הבחורה, לו הבחירות היו נערכות היום, ישר בראשות גדי אייזנקוט, הייתה המפלגה הגדולה בישראל. 23 מנדטים, כך לפי סקר חדשות 13 פורסם אמש. אייזנקוט עלה בשלושה מנדטים, לעומת הסקר הקודם שנערך בחדשות 13. ואילו, מפלגת הליכוד, היא מאבדת מנדט. 21 מנדטים, והיא נאלצת להסתפק מקום שני. לאחר שהתאוששה בסקר הקודם, ביחד של נפתלי בנט והעיר לפיד מאבדת שני מנדטים, מתייצבת במקום השלישי עם 15 מנדטים בלבד. הדמוקרטים של יאיר גולן וישראל ביתנו של ליברמן מקבלות בסקר 10 מנדטים, כל אחת. אחריהן ש"ס, יהדות התורה ועוצמה יהודית 8 מנדטים. חד"ש תע"ל מקבלת 6 מנדטים. רע"מ והציונות הדתית 5 מנדטים, כל אחת. מי שלא עובר את אחוז החסימה הן המפלגה המאוחדת של חילי טרופר ויועז הנדל, כחול לבן של בני גנץ עם דדי שמחי ובלד. עכשיו לגבי מפת הגושים. בסך הכל מקבלות מפלגות האופוזיציה 69 מנדטים לעומת 51 מנדטים לקואליציה הנוכחית. גם בהתאמה לרשות הממשלה פותח אייזנקוט פער על נתניהו, כאשר 46% מהנזכרים סבורים שהוא מתאים יותר לתפקיד, לעומת 36% שמצדדים בנתניהו. אלוף במילואים טליה לנקרי מצטרפת למפלגת ישראל ביתנו, מביעה תמיכה באביגדור ליברמן לראשות הממשלה. כך פרסמה אמש דפנה ליאל בחדשות 12. לנקרי משמשת כיום יועצת מרצה בתחום הביטחון הלאומי. לאחר השבעה באוקטובר הבנתי שאין לי את הפריבילגיה לשבת ככה מהצד. חייבים להשיב את הביטחון ולהשפיע על תהליכי קבלת החלטות, אמרה לנקרי. אני מביאה איתי ניסיון ביטחוני, ניהולי, עשרות שנים, שאותו אני רוצה לתרגם לעשייה. בחרתי להצטרף לאביגדור ליברמן משום שאני מאמינה שהמדינה זקוקה היום להנהגה מנוסה, נחושה, אמיצה, שלא חוששת לקבל החלטות קשות כשצריך. לנקרי הייתה חברה בוועדת נגל לבחינת תקציב מערכת הביטחון ובניית הכוח, וגם בוועדת תורג'מן לבחינת תחקירי 7 באוקטובר. הייתה סגנית ראש המלל, כיהנה כמגדית, היא הייתה המגדית הראשונה בבית הספר לקצינים בעד אחד. עכשיו אלוף משנה במילואים טליה לנקרי מצטרפת למפלגת ישראל ביתנו ומביעה תמיכה באביגדור ליברמן לראשות הממשלה. חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו על איחוד כוחות ועל הקמת מפלגה משותפת חדשה. זה היה במסיבת עיתונאים, הם ערכו ביום שלישי. אז גם הוצגו שניים מחברי המפלגה החדשה, ובהם גם אליסף פרץ, אחיהם של אוריאל ואלירז פרץ, זכרם לברכה. פרץ סיפר, אליסף סיפר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי, כאן ב-103 FM, מדוע הוא בחר לקפוץ אל המים הפוליטיים, וגם כיצד הגיבה אמא שלו, מרים פרץ.
אמא שלי כל החיים תמיד אמרה לנו, כשאתם תהיו שלמים עם ההחלטות שלכם, אני שלמה איתכם ואיתכם לאורך כל הדרך. קודם כל התרגשה ממש. אני אספר לכם מה היה. אני הגעתי אתמול, בני שיצאנו, אני מגיע הביתה, אמא שלי פותחת, מחבקת אותי, בוכה. ואז היא הולכת לארון, יש לנו קמיה של אבא סאלי, שהביא לנו לפני הרבה שנים, בספר שהוא בירך עליו, ושמה את הקמיה של אבא סאלי ואת הספר על הראש, ומברכת אותי, ואומרת לי שבעזרת השם שאני אמצא חן ושכל טוב בין אלוקים ואדם, ושאני הולך בדרך הנכונה, ושהדליקה שתי נרות כבר, מהבוקר. אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו אנשים של העם, ככה גדלנו.
כך אליסף פרץ אצלנו כאן ב-103 FM כשהוא התראיין אצל גדעון אוקו ועמיחי עטלי. ועל ההצעה המפתיתה שקיבל להצטרף לזירה הפוליטית אמר אליסף פרץ שזאת הייתה מחמאה, זכות, כבוד, אבל הכי קשה היה לצאת מאזור הנוחות שבו מעריכים אותי, לא רק אותי, גם את המשפחה שלי, את העבודה המשמעותית שלי, לחיות חיים שבהם הביקורת לא יומיומית. הוא מודע לקשיים שמצפים לו, הוא לא חושש מהם במיוחד, אני בטוח שיהיו רגעים שבהם יהיה לי לא פשוט, אבל אם יש לי מטרה, אז זה מה שצריך, וזה מה שעושים. לא לחכות שאיזה קסם יקרה. גדלתי, הוא אמר, בבית אמוני, ואני מאמין שהוא איתי. ועכשיו אנחנו נקדים בדקותיים את הכותרות, עכשיו 6:43 דקות, ונמשיך.
103 FM הכותרות.
מאה ושלוש FM, מיני הכותרות הגדולות. חיל האוויר האמריקני תקף הלילה באיראן בשני גלים. האיראנים ירו בתגובה על קווייט, בחרן וירדן. ולאחר תחילת התקיפות, טראמפ פרסם ברשתות החברתיות שהתקיפות הן נקמה על הפצצת ספינות על ידי איראן. אם זה יקרה שוב, המצב יחמיר בהרבה. לפנות בוקר האיראנים הגיבו. אזעקות נשמעו בקטר, בבחרין ובסיס חיל האוויר האמריקני בירדן. קווייד דיווחה שמערכות ההגנה האווירית שלה מתמודדות עם ירי של טילים וכתבאמים. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני איים על ארצות הברית. צפו למכה חזקה מהאיראנים. בינתיים בישראל שומרים על כוננות גבוהה, במערכת הביטחון הבהירו כי בשלב הזה אין שינוי בהערכת המצב. 78 שנים לאחר שהוא נפל במלחמת השחרור, זוהתה גופתו של חלל צה"ל, יעקב זריהן, קבר אחים בקריית ענבים. זריהן נפל באזור שער הגיא יחד עם 13 מחבריו. עבורי מציאת מקום קבורתו, עולם ומלואו, אמרה אחותו של יעקב, איבון כהן. הבנים שלי יוכלו להגיד קדש לראשונה על קברו. וכותרת מהמונדיאל, הלילה ייפתח שלב רבע הגמר בטורניר, ב-11 התמודדו במשחק הראשון בשלב זה נבחרות צרפת ומרוקו. בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה היום, 25 מעלות עכשיו, באזור תל אביב, 71% לחות, בצהריים, מקסימום 30 מעלות, לחות, 56%.
הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
עוד שני ציוצים בחרנו. ברק סרי, חבר שלנו כאן לתחנה, פרשן בקשת 12. איך יודעים שנתניהו בלחץ? בבקשה, הוא מתחיל להתראיין גם בעברית. מתן בלומנבלט, תסריטאי, סטנדאפיסט, מצייץ. דיווח. בנימין נתניהו, בנימין נתניהו שינה את שמו לגדי אייזנקוט. טוב, מתן בלומנבלט. בניסיון להשביח את השיאה, הנה רשימת החלומות של נתניהו, היא נחשפת, חושף אותה במעריב, בן כספית. להלן רשימת החלומות של ראש הממשלה בנימין נתניהו. האנשים שהוא שואף לשריין ברשימת הליכוד. השמות שנדונים בלשכתו. חלקם קיבלו הצעות ישירות. חלקם קיבלו גישושים. מי מהם יאתר? מה מכל זה יקרה? לא ידוע עדיין. הנה השמות. גבי אשכנזי, רון דרמר, יובל שטייניץ, גל הירש, יוסי כהן ובחירי השבק לשעבר שלום בן חנן, או מאיר שבן שבת, ובנוסף מחפשים בלשכת נתניהו לשריין לפחות פצוע צהל אחד. שם שואלה הוא סגן יונתן, סגן יונתן בן חמו, שנתניהו לקח אותו לנאומו בקונגרס בארצות הברית, ויש שם נוסף של אב ואח שקול מפורסם מהציונות הדתית, אבל זה עדיין בשלבי בישול מוקדמים. נתניהו גיבש רשימת חלומות של שריונים ברשימת הליכוד לבחירות הבאות. הרשימה כוללת אישים מכל הסוגים והתחומים. היא אמורה על פי סביבת נתניהו להשביח את הנבחרת שיציג הליכוד בבחירות ולמזער את הנזק האלקטורלי שמסיבים לליכוד חברי כנסת רבים שאיש בסביבת נתניהו לא מוכן לנקוב בשמם. אבל אנחנו מכירים את השמות. עוד לא ברור כמה מהרשימה הזאת אכן ישוריינו. חלק מהם לא הביאו הסכמה עדיין, חלק אמרו לא, אחרים שוקלים בחיוב. מה שברור הוא שנתניהו יודע שאם יפקיר את גורל הרשימה וגורלו לפריימריז, הסיכויים שלו לנצח בבחירות הקרובות קטנים משמעותית. האס היחיד ברשימה, השם היחיד שעל פי יועצי נתניהו, היועצים שלו, אכן יכול למשוך קולות באופן משמעותי, הוא הרמטכ"ל לשעבר, גבי אשכנזי. בין נתניהו לבין אשכנזי יש יחסי אהבה שנאה ארוכי שנים. אשכנזי לא נמנה על חסידי נתניהו, אולי להפך. אבל הם בקשר השניים. ואשכנזי הרבה לייעץ לנתניהו במהלך המלחמה והיה מהגורמים העיקריים שדחפו את ראש הממשלה ללכת על תמרון בעזה. למרות נבואות זעם שחורות ששמע מהאלוף יצחק בריק ומתת אלוף אופר וינטר. אשכנזי, לו הסכים, היה מקבל מקום בצמרת הגבוהה של הליכוד, כנראה בחמישייה הראשונה. זה לא סוד שמבחינה פוליטית אשכנזי רואה עצמו מתאים יותר למפלגת הליכוד מאשר למפלגות אחרות, אבל להערכתי, כותב בן כספית, הסיכוי שאשכנזי יגיד כן להצעת נתניהו, קלוש, אפילו אפסי. יש לאשכנזי יחס חברות וקרבה משמעותיים מאוד ארוכי שנים עם החבר לחטיבת גולני, גדי אייזנקוט. הוא כבר דחה אשכנזי הצעות אטרקטיביות מאוד להשתלב ברשימה שתתמודד בבחירות הקרובות. דעתו של אשכנזי על התנהלותו של נתניהו בשנים האחרונות ידועה. לפיכך ההופעה שלו בצמרת רשימת הליכוד היא הפתעה. השם השני הנחשק ברשימה של נתניהו, רון דרמר. נתניהו היה מוכן להציע לדרמר מקום גבוה מאוד ברשימת הליכוד, אבל ככל הידוע דרמר אומר לא. ונתניהו הצליח להחזיר את דרמר לעניינים בכל הקשור לתיווך מול הבית הלבן, וזה קרה לאחרונה, אחרי שזה פרש כדי לעשות לביתו. דרמר מותש מהמערכת הפוליטית הישראלית. על פי הערכה, לא יכול להעביר את ההחלטה לחזור אליה, ועוד כחבר כנסת אצלו בבית. שם שלישי, הוא יובל שטייניץ. נתניהו מוכן להבטיח לשטייניץ מינוי לשר הביטחון או שר חוץ אחרי הבחירות, לפי בחירתו. רק תגיד, שטייניץ ככל הידוע לא נתן עדיין תשובה חיובית, לא ברור אם ייתן. רעייתו של שטייניץ, גילה כנפי שטייניץ, היא שופטת בית המשפט העליון. גם כאן, לא ברור מהכיוון שלה תירשם התלהבות בבית של שטייניץ, לנוכח החזרה האפשרית לפוליטיקה. אבל זאת רשימת החלומות של נתניהו, והיא נחשפת. וזעם בליכוד. אלה לא פריימריס, זו ועדה מסדרת. המתיחות הפנימית בליכוד לקראת ההחלטה על פריימריז לרשימה ועל השריונים שראש הממשלה נתניהו דורש בה מגיעה לנקודת רתיחה. היום אמורה להתכנס ועדת החוקה של הליכוד בראשות השר חיים כץ כדי לקבוע את תקנון הפריימריז. צפוי להיערך ב-4 באוגוסט. התקנון אמור להסדיר את שיטת הבחירות בליכוד ואת מספר השריונים שדורש נתניהו. נתניהו החליט כבר פעמיים לדחות את ישיבת ועדת החוקה, אתמול ביקש לדחות אותה פעם שלישית בשל אילוצים דחופים של ראש הממשלה, בית הדין הנכבד מתבקש להורות על הערכת המועד להשלמת גיבוש הצעת התקנון לקיום בחירות מקדימות בוועדת החוקה של הליכוד עד ליום ראשון. בכירים בליכוד טוענים, מדובר במהלך שנועד למשוך זמן, אולי אפילו לבזבז זמן, כדי שבסוף לא יתקיימו הפריימריז לרשימת הליכוד לכנסת. איבדתם את אמריקה, איבדתם את אירופה, הרווחתם את סומלילנד. כך אמר אתמול רמי מנואל.
Israel has a problem in America. And very specifically, a generational problem under 30. I don't know if you saw this, but there's a poll out today. Mandani is more popular with American Jews than your prime minister. I want that to sink in and understand and get your head around where this is. This isn't, oh, we have a dispute. What has happened in the way the prime minister, in my view, has conducted Israel's both national security, not just this war, it's national security overall, has led Israel into a dead end and has put the alliance at a tipping point. Today, Israel is a pariah. Israel's lost the United States. It's lost Europe and you picked up Somaliland.
היום ישראל מצורעת, הוא אומר. אתם איבדתם את אמריקה, אתם איבדתם את אירופה, את מי הרווחתם? את סומלילנד. ואת הדברים האלה אמר אתמול רמי מנואל ליונית לוי בערוץ 12. רמי מנואל הוא ראש הסגל לשעבר בבית הלבן, אחד מבחירי המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. הוא מבקר בישראל והוא נעם אתמול באוניברסיטה בתל אביב. הוא התראיין למספר כלי תקשורת. ובשיחה עם נחום ברנע בידיעות אחרונות האשים רמי מנואל את נתניהו באובדן התמיכה של הציבור האמריקני בישראל. אין לכם בעיה עם המפלגה הדמוקרטית, הוא אמר. יש לכם בעיה עם אמריקה, הוא גם אמר את אותם דברים אתמול ליונית לוי. ההתנגדות לישראל חוצה קווים מפלגתיים, יש לכם אפס אהדה בדור העתיד, האמריקנים בין 30 בני 30 ומטה, הם לא איתכם. לטענתו נתניהו ויתר על הכלים שעמדו לרשות מדיניות הביטחון הלאומי שלו, מדיניות כלכלית. הוא שם הכל על הכוח הצבאי. התוצאה קשה. הוא דיבר גם על היחסים האישיים בינו לבין נתניהו. הוא אמר ב-2009, אני הזהרתי את נתניהו שהדרך המדינית הזאת תביא את ישראל למבוי סתום. בתגובה הוא אמר, אני יהודי שמתאב את עצמו, כך הוא אמר עליי. אמרתי לו, נתניהו, ביבי, אתה טועה. אין בינינו יחסים, הוא אמר. לא אכפת לי. עמנואל נמנע מלבקש להיפגש עם נתניהו במהלך הביקור הזה. זהו, אנחנו מגיעים לסיום התוכנית. אחייד לוק, תודה לך, העורך. לאחראי על השידור, יואב מנדלוביץ'. למי שאחראי על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מרוזובסקי. אחרינו ניסי מישל וענת דודוב. 9-11, ברק סרי ואלי יוחנה. אני אהיה איתכם. יום ראשון, 6-7 בבוקר. בוקר טוב. כאן פנינה בצבי.